דיון קליני. תינוקת בת 11 חודשים עם פיגור בהתפתחות. תינוקת בת 11 חודשים הובאה למרפאת חוץ למחלות עצבים של ילדים בעקבות עיכוב בהתפתחות. היא נולדה לאחר לידה תקינה בשבוע 38 להיריון. הלידה זורזה בגלל מיעוט מי שפיר, אוליגוהידרמניוז. האם הייתה במעקב במשך כל הריונה. הבדיקות הסונוגרפיות היו תקינות, וכך גם היו הבדיקות הסרולוגיות. היא טופלה באונדנסטרון נגד בחילות, וכמו כן נטלה האם לבוטיירוקסין נגד תטריסיות. היא שמה לב שתנועות העובר היו פחותות בהשוואה להריונה הקודם. משקל הלידה היה 3 קילוגרם והאורך 48.3 סנטימטרים. היקף הראש 32.5 סנטימטרים, שזה מתאים לאחוזון העשירי. מדד האפגר בדקה הראשונה והחמישית היה 9. תוצאות בדיקת השמיעה הנאונטלית תוארו כתקינות. מנגד, בדיקות צריקה מסוג ניו אינגלנד היו שליליות. היא שוחררה מבית החולים ביום השלישי לחייה. בתחילה היא אכלה כרגיל והתפתחה בקצב תקין. היא חייכה, צחקה וקשרה קשר בצורה תקינה, אך השמיעה רק מעט קולות. בגיל 4 חודשים ההורים שמו לב שהיא הגיבה לקולות חזקים בתנועת הגפיים. בגיל 6 חודשים היא הסתובבה מהבטן לגב ובחזרה. היא הושיטה יד לחפצים וישבה עם תמיכה. אורכה אז היה 69.9 סנטימטרים, והיקף הראש 43 סנטימטרים, שזה מתאים לאחוזון ה-72. משקלה 8.5 קילוגרם. בגיל 9 חודשים היא אכלה להאכיל את עצמה. היא ישבה רק בתנוחת טריפוד, כלומר כאשר נתמכה על ידי שתי הידיים קדימה ליד כפות הרגליים. ההורים ציינו שכעבור 2 חודשים נוספים היא ישבה רק לזמן קצר ואז נפלה והיא הפסיקה להושיט יד לחפצים. היא כבר לא האכילה את עצמה. בגיל 11.5 חודשים היא הופנתה למרפאה הנוירולוגית. במרפאה ההורים הוסיפו שהיא מתעייפת יותר מהר מבעבר ושהיא ערנית פחות. היא אינה זוחלת ואינה מתיישרת לעמידה כאשר אוחזים בידיה. היא ממשיכה לאכול כרגיל ועולה במשקל, בגובה ובהיקף הראש בקצב המצופה. היא חייכה, יצרה קשר עין והגיבה כאשר קראו בשמה. היא ריירה לעתים קרובות ועשתה תנועות מסוג מאוסינג. היא לא נחנקה ולא התקשתה בעת האכילה. היא לא לקטה בעצירות ולא היו תנועות בלתי רצוניות המעלות חשד לפרקוסים.
בגיל 4 חודשים סבלה מדלקת אוזניים. היא קיבלה את החיסונים המקובלים בזמן, היא חיה עם הוריה ועם אח אחד. האם הייתה ממוצא יהודי מרוסיה ואביה ממוצא אירי איטלקי. להם היו 2 הפלות ושתי לידות תקינות. המשפחה תהילה באיים הקריביים וכן באיטליה. בן דוד מצד האב לקה בליקוי בדיבור. מלבד זה לא היה ידוע על מחלות נוירולוגיות במשפחה. בבדיקה מבנה הפנים היה תקין. היקף הראש היה 50 סנטימטרים, המרפס הקדמי היה תקין. בדיקת רשתית העיניים לא הצליחה. בירך ימין נמצאו 2 נקודות חסרות פיגמנט. בדיקה במנורת ווד הייתה שלילית, כלומר לא נמצאה עדות למחלה נוירוקוטנית. הכבד והתחול לא היו מוגדלים. בבדיקה נוירולוגית היא הייתה מאופקת אך ערנית ולפעמים הציגה החזר מסוג startle response. האישונים הגיבו לאור ותנועות העיניים היו מלאות. היא עקבה עם העיניים. לא נמצא ניסטגמוס. תנועות הפנים והאחיך היו סימטריות, הלשון הייתה בגודל תקין ולא נצפו fasciculations. מדי פעם היא חייכה, אך לא השמיעה קולות. היא סובבה את הראש בכיוון פעמון שצלצל. היא פתחה את כף היד והזיזה את האצבעות. טונוס הרגליים היה מוגבר, וכפות הרגליים בתנוחה של plantar flexion. כאשר נמשכה לעמידה, היא עמדה על אצבעות הרגליים. החזר בבינסקי היה extensor. אי אפשר היה להפיק החזרי תפיסה והחזר מורו. בשכיבה על הבטן היא הרימה את ראשה לכמה שניות בלבד. החזר הצניחה, הפרשוט ריפלקס, לא הופק. בבדיקות המעבדה רמת ה-AST הייתה 159 יחידות לליטר, בזמן שהרמה העליונה התקינה היא 80. ערכים תקינים התקבלו עבור רמת חלבון, אלבומין, גלובולין, בילירובין, פוספטזה בסיסית, ALT וקריאטינין קינזה בדם. וכן התקבלו תוצאות תקינות עבור רמת חומצות האמינו והחומצות האורגניות בדם ובשתן. בבדיקה אנצפלוגרפית לא נמצאה תופעה של sleep spindles על אף העובדה שהיא ישנה. לא הייתה עדות לפעילות אפילפטית.
בדיקת התהודה המגנטית של המוח ללא מתן גדוליניום גילתה ירידה קלה בכמות המיאלין, במיוחד בחומר הלבן, מתחת לקליפת המוח ומעל הטנטוריום. בתלמוס האחורי ובגרעינים הלנטיפורמיים התגלה סיגנל מוגבר כשההדמיה הייתה T2 weighted. בתלמוס הקדמי התמונות היו מוגברות כאשר הן היו T1 weighted. נעשו בדיקות הבחנתיות נוספות שלא הובאו לידיעת קהל השומעים בשלב זה. בשלב זה נוירולוג ילדים שטיפל בתינוקת דן בהבחנה המבדלת. בדקתי את החולה לראשונה בגיל 11 חודש, התחילה מדיין את דבריו. התלונות הראשונות החלו בגיל 8 חודשים. בבדיקה נמצא טונוס מוגבר בשרירים. עד כמה שניתן לוודא, הראייה הייתה תקינה, אך בלתי אפשרי היה לבדוק את רשתית העיניים. רמת ההתפתחות שלה התאימה לגיל חצי שנה. לעתים קרובות הופיעו החזרים מסוג startle response, וזו בוודאי הייתה תופעה פתולוגית, אם כי ההורים כמובן לא הבינו את משמעות התופעה. השאלה הראשונה הייתה, האם מחלתה של החולה הייתה סטטית או מתקדמת? בתחילה המצב לא היה ברור, אך בחלוף הזמן השתכנענו שיש רגרסיה של המצב. עיכוב בהתפתחות פוגע באחוז אחד ועד 3% של כל התינוקות. העיכוב יכול להיות כללי או מוגבל למערכת ספציפית. הסיבות השכיחות לעיכוב בהתפתחות הן נזק סאב-לידתי, פגמים קרומוסומליים, מומים במבנה המוח, רעלים והפרעות בקשת האוטיסטית. הפרעות מטאבוליות אחראיות ל-3% מכל מקרי העיכוב בגדילה. הבעיה השנייה הייתה העלייה בטונוס השרירים. החזר הבבינסקי היה אקסטנסור בשני הצדדים. ב-92% של ילודים החזר הבבינסקי הוא תקין, כלומר פלקסור. ואם הוא אקסטנסור, התופעה איננה בהכרח פתולוגית. אך בהקשר הנוכחי, כשיש טונוס שרירי מוגבר, יש להניח שההחזר היה פתולוגי. גורם סטטי לעיכוב בהתפתחות הוא שיתוק מוחין. ב-60% של מקרי שיתוק מוחין, המצב מתחיל לפני הלידה. ב-20% בעת הלידה, וב-10% לאחר הלידה.
בין המחלות שגורמות לשיתוק מוחין, יש לציין את הקוריואמניוניטיס ואת הפטל טרומבוטיק וסקולופתי. ב-90% מן המקרים, בדיקת MRI מוסיפה להבחנת המחלה. במקרה שלנו, הממצאים ב-MRI שהופיעו בתלמוס מדברים בעד אחת ממחלות הגנגליוסידוזיס. תולדות המחלה הצביעו בכיוון מחלה מתקדמת. השאלה הייתה אם הגורם היה מחלה מטבולית או מחלה ניוונית אשר גרמו לנזק נרחב למוח. גיל ההתחלה בהפרעות אלה שונה. מחלות מטבוליות דוגמת הפרעות בחומצות אמיניות וחומצות אורגניות, הפרעות במעגל השינן, ההוריה, והפרעות פרוקסיסומליות על פי רוב מתחילות בתקופה הבתר לידתית. מחלות המתבטאות מאוחר יותר בתקופת הינקות כוללות מחלות אגירה ליזוזומליות כגון מחלת טייזקס, מחלת קלבה, מחלת קנבן ומטאכרומטיק ליוקודיסטרופי. גם מחלות מיטוכונדריאליות מופיעות מאוחר יותר בינקות, כולל ליז דיזיז, גלוקוס טרנספורטר 1 דיפישנסי ומומים מלידה בתהליך הגליקוזילציה. ההתפתחות התקינה מוקדם בחיים והנסיגה שבאה לאחר מכן והופעת הספסטיות מעידות על מחלה ליזוזומלית. ההבחנה במקרים אלה קלה יותר כשיש שינויים דיסמורפיים, שינויים בשלד או הגדלת האיברים הפנימיים, אך לא נמצאו שינויים כאלה. גם שינויים דוגמת ה-Cherry Red Spot בבדיקת העיניים או ניוון עצב הראייה מקילים בקביעת ההבחנה, אך בדיקת העיניים לא הצליחה במקרה שלנו. עוד ממצא קליני בעל חשיבות בחולה שלנו, הייתה תגובתיות יתר של ה-startled response. במסגרת המחלות הליזוזומליות, תופעה זו אופיינית במיוחד למחלת טייזקס, המכונה גם GM2 גנגליוציטוזיס, או חסר בהקסוזמינידז A. בתיאור המחלה על ידי הדוקטור ברנרד סאקס משנת 1887, הוא מציין, הרושם הוא שחוש השמיעה הוא מוגבר, והתגובה לגירויים קולניים ואו מגעים פיזיים הייתה מוגזמת. התינוק הגיב בצורה מוגזמת למגע הכי קל ולכל רעש חלש ככל שיהיה. בחולה שלנו הופיעה התופעה כבר בגיל 4 חודשים וקרבה אותנו להבחנה.
המדיין סיכם את דבריו באומרו, הבחנתי אם כן היא מחלת טייזקס, וזאת על סמך הממצא הקליני של תגובת סטארטל מוגזמת אצל תינוקות עם הפרעה מתקדמת בהתפתחות וסימנים ברורים של ספסטיות. הבדיקה הדרושה כעת היא בדיקת האנזימים הליזוזומליים בדם. הבדיקה לאנזימים ליזוזומליים בדם הראתה שרמת הפעילות של האנזים הקסואמינידז A הייתה 3.2%, כאשר בתינוקות בריאים הפעילות חייבת להיות מעל 50%. פעילות יתר האנזימים הייתה תקינה. התוצאה תואמת הבחנה של מחלת טייזקס. בדיקות גנטיות מצאו מוטציה בגן המקודד להקסואמינידז A, וכן מוטציה נוספת באקסון 11, המוטציה השכיחה ביותר באוכלוסייה האשכנזית היהודית. מוטציות אלה אחראיות לביטול פעילות האנזים. מאז התחילו בדיקות צריקה לאנזים, יחד עם העלייה של נישואים בין הדתיים, מחלת טייזקס כבר אינה נחלתם של יהודים אשכנזים בלבד. החולה שלנו עם הרקע האתני המעורב מדגימה עובדה זו. הבדיקה המומלצת בזוגות שעומדים להינשא היא הבדיקה האנזימטית, ורק כאשר היא חיובית, יש מקום לבדיקת ה-DNA. היעדר האנזים הקסואמינידז A בחולים ממחלת טייזקס משבשת את הפירוק של גנגליוסיד GM2, וכתוצאה חומר זה נאגר בנוירונים. בקרב תינוקות גם היווצרות של מיאלין מופרעת. שינויים אלה גורמים לחולשה מתקדמת ואיבוד כישורים מוטוריים בשנת החיים הראשונה. רק מחצית מהחולים לומדים לשבת אי פעם, ואלה שלומדים ישיבה מאבדים את הכושר לשבת מאוחר יותר. תוחלת החיים במחלה זו היא 47 חודשים בממוצע. אין טיפול מועיל, כולל השתלת מוח עצם. מקובל לתת לחולים נוגדי פרקוסים ונוגדי ספסטיות. בחולה שלנו פרקוסים הופיעו בחלוף הזמן, והפרעות בשינה ובנשימה הלכו וגברו. ראינו את הצורך לטיפול פליאטיבי כאן, כמו שקיים ברוב המחלות הסופניות בילדים. ההורים החליטו נגד הכנסת צינור הזנה לקיבה. בכל זאת, מהלך המחלה היה ממושך, וגרם סבל רב לא רק לתינוקת, אלא גם למשפחתה. החולה מתה בגיל 28 חודש. המקרה תואר בכתב העת New England Journal of Medicine ליום 8 במאי 2014.